אנחנו ננסה לעסוק בניסיון להבין את עניין התשובה ביחס בין ראש השנה ליום הכיפורים. התשובה היא מצווה כללית, בעיקרון מצוות עשה שאין לה זמן רמה. היא לא מוגבלת בזמן. מי שיזכר את הלכות תשובה ברמב"ן, בספר מדע, לא יראה שהרמב"ן מצמצם את התשובה לזמן מסוים, אלא בעיקרון התשובה, כל יום ויום, אדם מחויב לשוב בתשובה. הרמב"ם מגדיר את מצוות התשובה דרך וידוי. התשובה זה לא איזשהו עניין כללי, רוחני, רגשי, וכל מצווה יש גם פעולה, והפעולה של מצוות התשובה היא וידוי. הרמב"ם מבטיחה לכל תשובה, הרמב"ם מבטיחה לכל הלכות, הוא כותב את המצוות של אותן הלכות. בעצם ספר המצוות של הרמב"ם זה מעין הקדמה למשנה תורה לרמב"ם. הרמב"ם כתב את ספר המצוות ואת הפירוט של כל ההלכות של אותן מצוות הוא כתב במשנה תורה, ולכן בראש כל סדרת הלכות אנחנו מוצאים את פרטי המצוות. ובמצוות תשובה, בהלכות תשובה, הרמב"ם כותב שהמצווה היא מצווה נכבדות. המצווה הזאת היא לא מצווה שמוגדרת בזמן, אדם חייב תמיד לשוב בתשובה. אז מה עניינם של הימים הללו? שהרמב"ם בעצמו כותב שהימים הללו הוא יום הכיפורים וזמן תשובה לכל. כך הרמב"ם כותב בעצמו בהלכות תשובה, זאת אומרת, בתוך המצווה הכללית של תשובה, הרמב"ם מלמד אותנו שיום הכיפורים יש לו מעמד מיוחד. לגבי יום הכיפורים, הרמב"ם מזכיר את זה, בהלכות תשובה פרק ב' הלכה ז', כותב יום תשובה, יום הכיפורים וזמן תשובה לכל. מהו באמת היחס בין ראש השנה לבין יום הכיפורים בנושא התשובה? ולפני כן ננסה קצת לברר את עניין התשובה באופן כללי, ואחר כך לרדת בתוך הימים הללו, ראש השנה ויום הכיפורים. אנחנו מוצאים בחז"ל שני היבטים לנושא התשובה. יש גמרא במסכת יומא, בדף פ"ג עמוד א', הגמרא אומרת כך: שאל רבי מתיא בן פרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי שמעיה דורש? האם שמעת את ארבעת ערכי הכפרה, חילוקי הכפרה שהיה רבי שמעיה דורש? כך שאל רבי מתיא בן פרש את רבי אלעזר בן עזריה. אמר שלושה הם, ולא ארבעה, שלושה, ותשובה עם כל אחד ואחד. יש שלושה חילוקי כפרה, יש שלושה דרכים לכפרה, והתשובה היא מתלבט בכל חלק וחלק. ואז הוא מסביר לו מה הם שלושת חילוקי הכפרה. עבר על עשה ושם, אינו זז משם עד שמוכנים לו, שנאמר שובו בנים שובבים. אם אדם עבר על מצוות עשה, ביטל מצוות עשה, ועשה תשובה, הוא מקבל מחילה מיד. לזה התכוון ירמיהו לפסוק, שובו בנים שובבים, שם הפסוק זה פעם משובתכם. זאת אומרת שמיד הדבר הזה מתכפר. זה מדבר על אדם שעבר על מצוות עשה. עבר על לא תעשה, ועשה תשובה. אם הוא עבר על לא תעשה, שלא תעשה כמובן יותר חמור מעשה, תשובה תולה, ויום הכיפורים לכפר, שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. אם אדם עבר הלא תעשה, הוא עושה תשובה, התשובה משאירה אותו במצב ביניים, תשובת עולה, ויום הכיפורים לכפר. עבר על כריתות ומיתות בית דין, ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ומרקים. שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים המונם. מעל לא תעשה, יש לנו לאווים חמורים בתורה, שחייבים עליהם כרת, חייבים עליהם מצד בדין. כאן התשובה קופצת מקום יותר קטן, תשובה ביום הכיפורים גדולים, האיסורים הם ערכים. אבל מי שיש בידו, מי שיש חילול השם בידו, אין לו כוח בתשובה לקלוט, ולא ביום הכיפורים לחפר, ולא בישורים למרד, אלא כולם תולים ומצאים למרקת. שנאמר, ונגלה באוזני השם זאת, אם יחובר האבון הזה לכם, אתם עושים. זה הגמרא במסכת יומא. הרמב"ם מביא את הגמרא הזאת, קצת בשינויים, אבל פחות או יותר על פי אותו מבנה, בהלכות תשובה. על פי מה שרואים מתוך הגמרא הזאת, עולה שהתשובה היא לא מסוגלת לגמרי למחוק את החטאים או לחפר החטאים בצורה מוחלטת. לגבי עשה, שזה זו עבירה קלה, גם בכל עשה כן. לגבי כל המדרגות שמעל עשה, מלך ומעלה, התשובה מצטרפת לעוד דברים על מנת להגיע לכפרה גמורה. מי לא תעשה והלאה, אנחנו זקוקים ליום הכיפורים, זקוקים לנגעים, זקוקים אפילו למיטה, מי שיש פה גם חילול השם, כדי שהתשובה תועיל, אז אחר כך שתהיה כפרה, נסביר את זה כך. יש גם עוד מקורות בחז"ל שהתשובה היא חלק מתהליך. זאת אומרת, התשובה לא מסוגלת בבת אחת לפתור את הבעיה של החטאים. לדוגמה, יש בספרי, בספר במדבר, ספרי אומר, הוא מראה סתירה של פסוקים, כתוב אחד אומר, שובו בנים שוררים, לאותו פסוק שהגמרא מביאה ביומא, וכתוב אחד אומר, אם ישוב ואם לא ישוב. זאת אומרת, כאילו, הפסוק השני, הוא מראה שהתשובה היא מסוגלת לטפל בחטא בצורה חלקית, והפסוק הראשון מראה שזה בצורה מלאה. גם הספרי מביא עוד שני פסוקים של סותרים. כתוב אחד אומר, כבשי מירוען לבדך ירושלים למנתי בשעי. זאת אומרת, תעשי תשובה, כך ירמיהו אומר לירושלים, למנתי בשעי. זאת אומרת, את יכולה להינצל על ידי תשובה, וכתוב אומר, כי תחבשי במכר ותרבי לחבורי, נכתב המונח לפניי. הפסוק השני, גם ירמיהו אומר, נכתב המונח לפניי, אין תשובה. אומרת, שואל הספרי, כיצד התקיימו שני מקראות הללו? רואה פה סתירה בין הפסוקים. אומר הספרי, עד שלא נחתם גזר דין, שובו בנים שובבים. מי שנחתם גזר דין, אם ישוב ולא ישוב. אומרת, אומר פה רואה הספרי, שיש מציאות גזר דין, שתשובה לא פועלת. עד שלא נחתם גזר דין, התשובה מועילה, אחרי שנחתם גזר דין, תשובה לא מועילה. אומרת, זה לא מוצרי, נשים לכיוון של אותה הודעה חילוקי הכפרה של רבי ישמעאל, שהתשובה היא לא הדבר כל יכול. התשובה היא דבר שפועל. אבל הוא פועל בצורה חלקית, ולא תמיד. כמו בהודעה חילוקי הכפרה שראינו שהתשובה מועילה לגמרי לגבי עשה, לגבי שאר הדברים, היא מצטרפת לחיזים נוספים. כך פה בספרי כתוב מפורש שיש זמן שתשובה פה לא מועילה. עד שלא נחתם גזר דין התשובה מועילה, אחרי שנחתם גזר דין התשובה לא מועילה. מצד שני, אנחנו מוצאים הרבה מקורות בחז"ל שמדברים על זה שהתשובה נראה שהתשובה זה איזשהו פטנט או כוח, כל יכול. התשובה יכולה להכריע את כל המצבים הכי קשים שיש. אם אדם שם בתשובה, הוא יכול לתקן. לדוגמה, הגמרא במחלקת בעוד שנה, דף י"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שמקרה גזר דין של אדם. פשוט הפוך מהסיפורי. מה אומר במורש? גדולה תשובה שמקרה גזר דין. זאת אומרת, גם אחרי שנתן גזר דין, אם אדם שם בתשובה, התשובה מקרה גזר דין. שנאמר, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו עכשיו כן יראה את עיניו, ולאוזניו ישמע ולבוא יבין, ושם לא אחר לו. הפסוק מפורש אומר, כאילו הוא אומר לישעיהו, העם הזה, הוא הגיע למצב כזה שהוא לא שומע כלום ולא רואה שום דבר. למה אם הוא יראה וישמע, אולי תשאו בתשובה. והתשובה, מקרה את אפילו גזר דין. כלומר, שואל מיד, אולי ישעיהו מדבר לפני גזר דין. הפסוק לא כתוב גזר דין. מה אם הפאפה לבאי ודילמה לפני גזרדין, מניין לך שמובא פה אפילו אחרי גזרדין, אמר לזה רפא לו קטיף, איזו דבר שזה חפואה, הווה אומר, זה כבר זה. כתוב, ושם לא עבר לו. זאת אומרת, שבעדין נחתם, המחלה כבר נמצאת. נגזר הדין. ובכל אופן כתוב בישעיהו שאפילו אחרי גזר דין, התשובה יכולה לקרוע את גזר הדין. זו סוגיה רחבה מאוד, כמו בראש השנה וגם תמזה אל המוזק, הגמרא מביאה עוד ראיות, וכאן ולכאן, אבל הגמרא בעיקרון נשארת במסקנה הזאת, שתשובה יכולה להעביר אפילו גזר דין. בסופו של דבר, הסוגיה שאומרת ככה, שברבים בוודאי, אם רבים עושים תשובה, בוודאי שתשובה יכולה לקרוע גזר דין, ולגבי גזר דין של יחיד יש פחות קטנאים בזה. זה המסקנה שלנו של סוגיה. לגבי גזר דין של יחיד, האם תשובה יכולה לקרוע גזר דין, הגמרא אומרת שזה פחות קטנאים, נתניה היה רבי מאיר אומר, שניים שלו למיטה וחוליים שווה, וכן שניים שלו לגרדום לידון ודינם שווה. זה ירד וזה לא ירד. זה ניצל וזה לא ניצל. מפני מה זה ירד וזה לא ירד? זה ניצל וזה לא ניצל. רואים שני אנשים שהגיעו לאותו מקום, שניהם חלו באותה מחלה, שניהם הגיעו לאותו גרדון, אחד ניצל, אחד לא ניצל. מדוע זה ניצל וזה לא ניצל? אומר רבי מאיר, זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. מפני מה זה נענה וזה לא נענה, זה התפלל תפילה שלמה נענה, זה לא התפלל תפילה שלמה לא נענה. זאת אומרת, כאילו זה מציאות סבורה של גזר דין ועלה לגרדון. הגרדון תמיד זה ביטוי של גזר דין, הוא כבר עלה לביתה. ובכל אופן, אם הוא התפלל תפילה שלמה, התפילה יש בדיימן של תשובה, הוא ירד לביתה הזאת. הוא הגיע לגרדון, הוא התפעל תפילה שלמה, הוא יצא חי מהגרדון. זה שאתה לא אומר, מתקפי עוד ימיים, תשובה יכולה לקרוע אפילו גזר דין של יחיד. רבי אלעזר אומר, כאן קודם גזר דין, כאן נכון גזר דין. זאת אומרת, לגבי רבים, מסוימת הסוגיה תמיד, אפילו שמגזר הדין אפשר על ידי תשובה של רבים למחוק לקרוע את גזר הדין, לגבי יחיד, יש מחלוקת בין התנאים. הגמרא פה מביאה גם אופציה של צעקה. מעניין, ביטוי בין רבי יצחק אמר, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין אחר גזר דין. בעצם זה ביטוי כזה של תשובה שבאה מתוך צעקה, ממעמקי הלב של האדם, שיכולה אפילו לקרוע גזר דין, אומר יפה צעקה בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. ושימו לב, יש פה שני כיוונים בחז"ל, שבעיקרון הכיוון הראשון מראה שהתשובה היא חלק ממערכת של משפט. הרי הגישה שבאה ואומרת שתשובה היא משתלבת עם דברים נוספים. באה ואומרת ככה, יש משפט של הקדוש ברוך הוא. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מסתפק על פי המשפט בתשובה, יש דברים שהתשובה חייבת להתקרות לדברים נוספים. אם ריתן פושע בא לבית משפט, אם הוא חזר בו, מתחרט, אז מכיר איתו עונשו. ויש לנו כאילו דרישה, תתחרט, אחרי זה ניתן לך עונש מאוד מאוד חמור. אז התשובה היא בעצם משתלבת. לגבי אם אדם עבר על הסל, אז התשובה פחות לגבי. אם הוא עבר על דבר שקצת חמור מהסל, התשובה משתלבת בין האנשים, ואז היא יכולה להביא אותו לכפרה מוחלטת, אבל תתנאי שיצטרפו אליה עוד אנשים. עכשיו, אחרי צרדים, נגזר הדין. התשובה כבר לא יכולה להועיל. זה כיוון אחד בחז"ל. שהתשובה היא בעצם חלק מרצת השיפוט האלוקית בעולם. אותו כיוון בחז"ל, שבא ואומר שהתשובה היא יכולה לקרוע צרדים. של ציבור, אפילו חלק מהתנאים שדוברים של יחיד, בעצם התשובה שומרת את מערכת המשפט. שומרת, מצליחה להוציא, לחלק את האדם מערכת המשפט, יש איזה מסלול, עוקף משפט, שיכול לתת לאדם את היכולת למחוק תחת האיש שלו, לא יודע בדיוק למחוק, צריכים לדעת להיזהר בביטוי למחוק. אומרים בתפילה, אין שכחה לפני כזה כבודך. גם בעל התשובה, החטאים שלו לא נמחקים. אין דבר כזה למחוק. יש אפשרות לתקן את החטאים. יש הרמח"ל בספר קלאסי חוכמה, באחד המקומות, בפתח ד' רואה שם, בביאור שלו, הוא מסביר שבעל התשובה, כשמסתכלים על המפה שלו, תמיד ימות החטאים, אבל ימות ליד את התיקון. אם זו תשובה מהירה, ימות איך שהוא הפך את החטא לשגגה, זדונות לעשות שגגות, מה הדמה אומרת, ואם תשובה מהעבר, ימות הזדונות הופכות לזכויות. אבל אין דבר כזה שלא רואים את החטאים, כאילו הבן אדם נולד מחדש, הוא לא חטא. אלא תמיד ימות החטאים, זה נכון שלעיתים החטאים אפילו גורמים לו להגיע למדרגה הטובה מהצדיקים. אם זה הפך לזכויות, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים אליו עומדים, אבל הביטוי מחיקה הוא סותר את הביטוי אין שכחה לנגיד את כבודך. אין דבר כזה, אבל תשמעי, יש את האופציה להשתמש בחטאים אפילו כמנוף להיכנות. זה מה שטוען שם הרמח"ל. בכל אופן, העובדה שיש מסלול עוקף משפט היא עובדה שהיא קשה מאוד מבחינה פילוסופית. אנחנו מאמינים, אחד משלוש עשרה עיקרי אמונה, שהקדוש ברוך הוא דן ושופט הארץ, והוא נותן שכר גמול טוב למי שמקיים מצוות, והוא מעניש את בעל העבירות. ברגע שיוצרים מסלול עוקף מערכת משפט, יש פה איזשהו, זה נראה איפה ואיפה, מה פתאום? אתם יודעים, הרמב״ם למשל, של הרמב״ם, הנושא של המשפט האלוקי, זה דבר מאוד מאוד דומיננטי. מורה מבוכים, כשהרמב״ם הגיע לסוגיית צדיק ורע לו, ויש כל מיני הגדרים של דרשות הפרק, שאומר בעולם הבא יהיה לצדיק טוב, כל מיני דברים כאלה. הרמב״ם, דבר ראשון, הוא מתעקש על זה, שמערכת המשפט האלוקי בארץ היא צודקת. זה נכון שהאדם מוגבל בהבנתו. וכן. אבל הרמב״ם מתעקש שהמשפט האלוקי פה בארץ הוא משפט צודק. ופה פתאום עושים איזשהו מסלול שיכול לעקוב את המערכת. זה נראה בעיה, באמת היא, שאני חושב שאת הבעיה הזאת חזר מבטאי בכמה מקומות. חזר מבטאי. לדוגמה, סיפור מפורסם בטח כל הדרשנים פה, הוא חלק מהדרשנים. אז תשים את שבא רבים הרי תמיד סיפור על זה, על רבי אלעזר בן דורדאיה, בגמרא בעבודה זרה י"ז, שהוא כל ימיו היה אחד מהחוטאים הכי גדולים, וממש לפני מותו הוא שם בתשובה. ואז בסוף הוא שם בתשובה, התקבל אל העולם הבא. ובסוף הגמרא שכתוב בחר הלוי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. את הבכי הזה אפשר להזמין שתי צורות. עוד זה בכי של שמחה. הנה, אדם יכול בבת אחת משתנות, יש קונה עולמו בשעה אחת. אבל אפשר להזמין את הבכי של שוחות על הבנה. יש פה איזה דבר לא צודק. יש קונה עולמו בכמה שנים. יש אדם, כל החיים שלו הוא עבד, ועמל, מתגבר על יצרו, וכפה עם יצרו, וזה וזה וזה, ויש בן אדם אחד, בשעה אחת, קונה את עולמו, ומגיעים לאותו מקום. יש פה, בבכי הזה, אני תמיד קורא את הגמרא בצד השני. יש פה איזה אירוניה כזאת. לא פר, לא פר. יש יהודי 80 שנה, ובחייו, כל הזמן התמודד, מתגבר על יצרו, והצליח לא לחטוא, וגם הוא חתם לי עכשיו בתשובה, יש אחד חי את החיים הכי מופקרים בעולם הזה, בסופו של דבר, ברגע מותו, יום, רגע לפני מותו, הוא עכשיו בתשובה, תשובה אמיתית, זה ספק. זה פה יצא מתכון, זאת אומרת שהתשובה הייתה אמיתית. אבל יש פה איזה רגעי, בתור איש הלכה, בתור אדם שכל ימיו, כל ימיו שמר על עצמו לא לחטוא, יש פה איזה פעם של תשכול מסוים, ויש עוד כמה גמרות שסתם מבטאות את העניין הזה. אני חושב שגם הירושלמי המפורסם שמדבר על יסוד התשובה. יש ירושלמי במקום, ירושלמי גם מפורסם מאוד, אמר רבי פנחס, טוב וישר. אז כתוב על השם, שוגם טוב וגם ישר. למה הוא טוב? שהוא ישר. ולמה הוא ישר? שהוא טוב. על כן יורח החיים בדרך, שמורה דרך תשובה. הקדוש ברוך הוא מורה לאנשים בדרך התשובה. ואז מביא פה ירושלמי, זה החלק המפורסם, שאלו לה חוכמה, חוטא, מה הוא עושה? אמרה להם, חטאים, תרדוף רע. החוכמה האנושית, בכלל לא מכירה בתשובה, כמובן גם היום בעולם שלנו, עולם החול, העולם החילוני לא מכיר בתשובה. אם אדם רוצה להתמנות לזה תפקיד, לפני 30 שנה הוא חטא במשהו, ליד מוצאים את התיק לפני 30 שנה, מגישים בגן, לא נותנים לו לקבל את התפקיד. עברו 30 שנה, 30 ימי כיפור עברו. כבר לא יודע מה עבר לבן אדם הזה, אבל לא משנה, כבר מונים לו, תפיל לפני שלא מוזכיר בכלל. שאלתי תשובה, לא שאלתי תשובה. עצם העובדה, עולם החול, העולם של החוכמה האנושית, לא מוזכיר בתשובה. חטאים תרדוף רע, החטא רודף אחרי הבן אדם, כל איזה חיה. מי שקרא בספר החטא בראשו של הגולם, זה דוסטויבסקי, זה ספר מוסר יוצא מן הכלל, ושמעתי את זה כבר כמה רבנים גם שקראו את זה, פעם הסבלנות, כי זה כמה מאוד עמודים, הספר הזה. אבל זה ספר שמתאר מה זה חטאים תרדוף רע. יש שם בהתחלה ספר סיפור על איזה אדם שרוצח איזה זקנה, ועד סוף ימיו, הרצח הזה רודף אחריו. בכל מקום שהוא הולך, כל דבר שהוא עושה. הוא מקים משפחה, הוא עושה כל דבר, כל הזמן, אחרי חטאים תרדוף רע, תקטו אותו. שאלו לחוכמה חותם העונשו, יאמרו לחטאים תרדוף רע. שאלו לנבואה חותם העונשו, אמרה להם, הרי יש חופש, היא תמות. פה בעולם הזה אין תשובה. בעולם הזה יכול להיות תשובה, הרי יש חופש, היא תמות. ככה אמרה הנבואה. הנבואה גם זה שהוא כוח רוחני, אבל כשמסתכל על המציאות בעולם הזה, הנבואה לא מעכלת את כל התשובה. שאלו, בקודש הבריחו, חותם העונשו, אחר אני אעשה תשובה ומתכפר לו. היינו בכתיב, על כן יורה לחטאים בדרך, יורה לחטאים דרך לעשות תשובה. רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא מגלה את יסוד התשובה. יסוד התשובה אפילו נביא לא מכיר אותו. הנביא מכיר אותו כי השם מסתכל עליו בתורה, אבל הנביא עצמו לא מכיר את זה. החכם בוודאי לא מכיר אותו לתשובה. אבל שימו לב, מה ירושה מפתח? טוב וישר. השם הוא גם טוב וגם ישר. אם השם לא היה טוב, לא היה תשובה. על פי דעת היושר לא מגיע תשובה. אתה רוצה לקצור את המחדה, זה לא יודע, בבקשה. אתה רוצה לחפר, תעשה מעטים יותר טובים, אז פחות תתחשב במה שעשית. מצד מדעת היושר, שזה כל מגיע את האר, זה היושר, אין יסוד לתשובה. ויש משפט, הוא לא קשור לתשובה. אמרנו, עוד פעם, הרבה פעמים שופט יכול להקל בעונש, וכן. התשובה היא באמת נכנסת בתוך מערכת הדין. בתוך מערכת הדין יש קצת יסוד של תשובה. אבל כשתשובה תמחוק את החטא לגמרי ולא יהיה עונש, אין אופציה. אתם יודעים, יש חטאים למשל במשפט הפלילי היום ששופט לשיקול דעת. אם יש ראיות לבן אדם רתח, השופט אומר לבן אדם, בסלון, לא אני מכניס אותך לכלא, אלא החוק, אתה יש לך תשובה לכלא. אין לי שיקול דעת, אתה יכול להתחרט, להביא את זה אופי, להביא הכל. אין לי אופציה, אין לי שיקול דעת בכלל. החוק בחלק מהמקומות שולל מהשופטים את שיקול הדעת. מה יש למשפט ותשובה זה לא הולך ביחד בכלל. לכן למשל אני אומר, השם לא רק ישר שם טוב. ובגלל מידת טובו וחסדו, הוא יצר גם את המסלול של תשובה. בלי חסד, אין תשובה. זה הכל בנוי על העניין של חסד. יש עוד כמה מדרשים, אפילו מדרש אחד מאוד מאוד אירוני, מי שחזר, לא פעמים ככה ביטוי דברים בצורה מאוד חריפה. יש מדרש פעילים במזמור י"ז, על ידי שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד. בצורה כתוב, כן, השוחד יעבה לעיני חכמים, כן, השוחד זה הדבר הכי גרוע, במשפט. מה עושה לתגובות, מספר עוד כמה המוראים היו נסגרים משוחד. לא להיות קרובים, לא לקבל שום תורת הנאה לאף אחד מבעלי הדין. אבל המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד. אומר המדרש, מדרש פעילי, מזמור י"ז. מניין שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? מניין שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? שנאמר, ושוחד מחץ רשע יפר. כך כתוב במשלי. ומה השוחד שנותן מן הרשעים בעולם הזה? איזה שוחד השם לוקח מהרשעים? תשובה, תפילה וצדקה. לפיכך שים מלפניך המשפטי הזה. אמר הקדוש ברוך הוא בניי, שערי תפילה פתוחים עשו תשובה. שאני לוקח שוחד בעולם הזה. אבל כשאני יושב בדין לעתיד לבוא, איני לוקח שוחד. שמה לא יישא פני כל כופרים. אמר הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, אני לוקח שוחד. תשובה, תפילה וצדקה. תדעו לכם, אחרי 120 שם אין שוחד, שם עולם האמת, שם יש רק משפט. פה יש שוחד. הצקה. יש לי חבר טוב שהיה שופט את הפנסיה בצפת, שופט שלום, ישבתי איתו לפני כמה חודשים ובשמחה, חצו שם כל מיני אנשים, הוא אומר, זה היה לקוח שלי, זה הכנסתי 5 שנים, זה הכנסתי 3 שנים, אמרתי, מה אתה רוצה לשמוע, לכן הרע, לספר לכל אחד כמה הוא לחף אותו לכלא. הוא אומר, אבל זה תדע לך, הפעם הראשונה שהוא הגיע בדיון הראשון, הוא היה נראה ממש כושר. בדיון השני, הוא הגיע עם כיפה, עם זקן, כבר ידעתי. הוא אומר, לא ידעתי מה לעשות, ואני הצלחתי לדבר איתו, ראיתי שזה רציני, לא אף אחד. הוא לא ידעתי. אמרתי, בטח את ריבונות של עולם, זה היה עובד. אבל אני שופט פה, מה אני אעשה? היו ראיות, לא הייתה ברירה. הוא אומר, דחפתי אותו לארבע שנים בכלא. אמרתי לו, בכלא יש ישיבה, בכלא יש שיעורי תורה, חזק שם. הוא אומר, כאן בלי הלב אבל. כי באמת, אבל אני רוצה תשובה. מהדיון הראשון, הדיון השני, הוא הופיע, כן. עדיין, שלא לתמוך. בכלא, אתם אגב, יש תופעה מאוד גדולה של בעלי תשובה. בכלא. אבל בין הדיון הראשון לשני, לפחות, אבל אין. זה הקדוש ברוך הוא, אשר לוקח שוחד. שופט חסר בנם פה, גם בבית דין, שיקום בזמן בשם בית דין, שידון דין תורה בדיני עונשים. היום אין לנו. חודה של סמיכה, רוצה ניסו לעשות בצפת לפני 500 שנה, ניסו לחדש את הסמיכה, אבל יש לו דנים סמוכים, דנים סמוכים יוכלו לקנות בממונות, יוכלו להמפות, ואם אני מחלבן תחזור את שקת הגבית בזאת השם, אז יוכלו גם לדון אפילו דיני נפשות. שם באמת לא יהיה שוחד. אם בן אדם יבוא עם זקה, עם שניידר, יבוא עם כל הזה, שום דבר. אם יש עדים בהתראה, עם כל הבגדים שלו וכל הזה, יצאו אותה לעומת. 39 מקום יקנו לו עם כל הבגדים. לא יעזור. אבל, אצל הקדוש ברוך הוא, יש שוחד, הוא לוקח שוחד. דרך אגב, הזמן שהשוחד עובד עכשיו, כל פעם מישהו שהגיע מברית המועצות לשעבר, מהמדינות של הגוש הקומוניסטי, הוא אמר, עכשיו כל מערכת המשפט עבדה עם מעטפות. היית מגיע לשופט עם מעטפה, הוא היה מסתכל בצד כמה יש, ולפי זה היה נחתך הדין. ככה זה עבד, לפי הגודל של המעטפה, ככה היה זה הסבול דבר הסדר דין. אז זה באמת המשפט של הברית, שהוא משפט מעובד, מקווים ששופטים שלנו יותר ישרים, מקווים. כן? שלא לוקחים שוחד, אבל הקדוש ברוך הוא כן לוקח שוחד. אבל רק פה, הוא שומע המדרש, בעולם הזה יש תשובה, תפילה, דקה, בעולם הבא, והשם אומר לנו, תתנו לי שוחד פה. תשאר, תגיעו לשם, תצטערו שלא לקחתם פה את השוחד. אין לי לוקח שוחד. אבל זה מדרש, שמצד אחד הוא מראה את האופציה הגדולה של התשובה, מצד שני, יש פה גם איזה דקה. זה לא אמיתי, זה לא המשפט, זה לא הדין. מגיע לבנאדם עונש. הביטוי שוחד הוא ביטוי שגם מראה שכל הנושא של התשובה הוא מחוץ למשפט. הרי שוחד זה משפט ותחת ותחת. אז אם המדרש משתמש בביטוי שוחד, הוא מראה שהתשובה זה בכלל מסלול שונה. זה לא המסלול של המשפט. זאת אומרת, מה שעלה לנו כאן זה בעצם שיש שתי הבנות בעניין התשובה. יש תשובה שהיא חלק מהמשפט, זה התשובה שראינו שם בחילוקי הכפרה, שדרך אגב עוד אמרנו, הרב מפסיק את זה להלכה. ויש מצד שני תשובה שהיא מסלול עוקף משפט. אולי, ואומר בהשערה שלי, אולי מדובר על שני סוגי תשובה. כמו שיש תשובה מהירה ותשובה מהבאה, ותשובה מהירה הופכת זדונות לשגגות, ותשובה מהבה הופכת זדונות אפילו לזכויות. ייתכן שתשובה אמיתית שבאה ממעמקי הלב של האדם מסוגלת באמת לעקוף את מערכת המשפט החלוטין. וזו התשובה השנייה. זאת אומרת, הרבה תחת שאותה תשובה היא גם בפנים וגם בחוץ. יש תשובה, אולי זה רמוז בדברי רבי יצחק שאומר, גדולה צעקה בין לפני גזרדים בין אחר גזרדים. מבטא את העניין הזה שהצעקה, צעקה זה דבר פנימי, עמוק, לא סתם רמתה, זה שהוא דבר הרבה יותר פנימי שפעם עם המקל ליפו של האדם, הצעקה הזאת היא מסוגלת אפילו לקרוע גזרדים. והצעקה אולי של רבי אלעזר בן דורדאיה, שאפילו ביום אותו הוא הצליח לקנות את עולמו. יש כל העולמו בשעה אחת. כמובן שבעיני לוי הדבר הזה לא בדיוק, לא בדיוק מתחן. אבל, בתי הסדר שלי, שאומרים ככה שבחה, אומרים שהוא משמחה. אבל לפי מה שלי, לי נראה לה, אני דעתי, זה סובכי של תסכול. תמיד שגם בין אנשים חכמים, יש אנשים שהם חכמים, אבל דלה להם בעמל גדול. עמל גדול, שנים ישבו ולמדו, והגיעו באמת להפסיקים עצומים. ויש כאלה שהם גאונים כאלה, שבברכה אחת, הם יכולים להגיע למה שהחכם הזה עמל שנים על גבי שנים, ואפילו לעקוף אותו. והחכם הזה שמסתכל על זה, אין לו מה לעשות. אבל הוא מתוסכל. אני שנים על גבי שנים ישבתי, עד שמרתי את השאר, עד שמרתי את כל הראשונים, כמה הגעתי, כמה התקבל זה, טוב, בא איזה ערוץ צעיר, רואה שהוא בבת אחת, יש לו כישרון עצום, הוא יודע את הכל, והוא אפילו יודע את הכל, יש לו חיש כוח, הוא זוכר את הכל, כאילו... טוב, אבל זה דרכו של עולם. אז ככה גם בנושא התשובה. יש לו סיפוע שאדת הרייה, שאדת הרייה, אמר ילד, הוא כל ימר סיפר שהוא חיפש לעצמו רב. והוא נדף, הוא בעצמו היה גאון גדול, שמכיר את השגת הרייה, אז הוא רואה שם את הלמדנות הגאונית שלו, אבל הוא החליט שהוא מביא צריך רב, הוא נהיה רב בשגת הרייה. אבל הוא היה משוכנע שבעולם צריך להיות איזה אחד שהוא יכול להיות רבו. אז הוא באירופה היה הולך מהעירה לעירה, בכל מקום היה נכנס לרב המקומי, והיה מתחיל את הדרך, הוא היה לו איזה סדרת קושיות. שהוא היה מקשה, בשעת, וזה היה, אתה רוצה כזה מבחן לרב, הוא החליט שמי שיפתור לו את כל הקושיות, הוא יהיה רבו. טוב, לפתור את הקושיות שלו שהגעת הרייה, כנראה לא היה פשוט, וכיווי גאום זה יותר קשה, אבל גם קושיות של שגת הרייה זה היה פשוט. ולקח לו שנים, הוא היה הגיע לגיל 80, הוא נמשיך את הדובר. הוא היה גם מתובב עם הכלים שלו, הוא היה מחמיר בחדש בחוץ לארץ, בסוג חדש, בכלים, אולי הולכים בכלים של אף אחד. הוא היה בא עם הדרכת שלו, עם התקום שלו. וככה הלך לאירופה. ומסופר שהוא הגיע לבילנה, ממש לכנותו, ואז אמרו לו ללכת לרב שלמה כהן, שהוא היה הרב של וילנה. יש הגאות חשק שלמה, בסוף השעת, שלמה כהן. הוא היה ידוע כי גאון גדול, להיות רב של וילנה, זה היה באמת צריך להיות גאון גדול. הוא בא אליו עם הקושיות, הוא הסתכל, הוא אמר, אני חושב את זה. יכול להיות, אחרי שאני אשב קצת, אני אשא פתרון. אמרו לו, בשגת הרייה שיש פה איזה בחור בן 22, 23, צעיר, שגר בוילנה, שנראה, אומרים שהוא גאון, ונראה שהוא אולי יוכל לפתור את השאלה. הוא לא רצה ללכת. הוא היה די סקפטי, די מיואש, נמצא רב, ובדרך כלל הוא הולך לרב המקום, הוא הולך ללמדנים, ובין נגור הרבה למדנים. טוב, אחרי שהצפירו גם זה, הוא הגיע לגאון, קראת אליו, וכן כמעט בין 80, בחור בין 22-3, בחור צועיר. הוא הציג את פקודת הקושיות, הגאון פתר לו את כל הקושיות על המקום. אחת אחרי השנייה. ואז מסופר שהוא יצא באמצע הלילה, התחיל לרוץ ברחובות וילנה, התחיל לבדוק ומצא דירה. ככה מסופר, אחרי שעתיים הגיע לשלמה כהן עם אותן תשובות. כלומר, אתה גם גאון, ושעתיים זה בכלל הגאון. סיפור מברודה, שעתיים, פער ביניכם. ושגת הרייה, בן אדם ענק, היה יכול לקבל על עצמו בחור צעיר בתור רבו. אותם אנשים שרואים דבר כאומות כזאת, מצד אחד הם אומרים תעלות, מצד שני זה עבור לעורר תסכול. זה היה תסכול לפעמים של רב גדול שיש לי בעל תשובה שעוקף אותו. יש תסכול. חוצפי גולם הרבנים שאולו את זה מדי פעם. יש פעם של מרירות, מה הוא הגיע פתאום, בגיל 40, בגיל זה, 10 שנים שתחקו לו למד, פתאום הוא נהיה... לפעמים באמת הוא נהיה, יש לו ביטחון עצמי, לפעמים זה אנשים אמיתיים. שבאמת מגיעים להישגים בזכות התשובה. זו התשובה שלא עובדת במסלול הרגיל. התשובה שעוקפת את מערכת המשפט. אנחנו נחזור לראש השנה ליום הכיפורים. אנחנו ממש נמצאים בטבח. בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. ראש השנה הוא יום הדין. משנה אומרת, במסכת ראש השנה, יש ארבעה ראשי שנים, א' בתשרי, בראש שנה לשנים, בגמרא בדף ח' שם בראש שנה, שלושה הסברים, מה זה ראש שנה לשנים, אם הכוונה היא למלכי אומות העולם, לתקופה או לדין. ראש פעם שנה במשנה, מבינים שהמשמעות היא דין. והמשנה השנייה עובדת במפורש. המשנה השנייה זה פרק א', ועוד שנה, פרק א' משנה ב', המשנה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש שנה כל באי עולם הורגו מפניו כבני מרון, ובחג נבנים על המים. אז המשנה השנייה אומרת במפורש, שראש השנה הוא לא מתאים. וזה הדין בפני ריבונו של עולם, ולא דין שהוא מיוחד ישראל. כתוב, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. שפת אמת, ראש השנה בכמה מקומות, אומר רעיון מעניין, שבעצם, רעיון די פשוט, שיום הדין הזה היה הוא בפני מתן תורה. מאז שהעולם הזה נברא, כל שנה בארץ ישראל יש דין. אלא מה? לא היו בני אדם שלא מודעים לדין הזה. אולי יחידי סבולה, שהיה להם איזה גילוי אלוקי, הניסות האלוקי, הגרעין האלוקי בתוך הגוזרים. אבל העולם לא היה מודע לזה בכלל. אבל כל שנה היה דין וראש השנה, שהוא יום בריאת האדם. הרי לפי המסורת שלנו העולם נברא בכ"ה באלול, ראש השנה הוא יום בריאת האדם, ביום שבו נברא האדם, יש דין. עם ישראל שקיבל תורה בנוספת אמת, הוא דבר שהוא קיבל את המידע הזה, שהיה עכשיו נסתר, אף אחד לא יודע את זה. דרך התורה, דרך משה רבנו, עם ישראל מקבל את המידע שיש דין פעם בשנה ד' בתשרי, ועם ישראל גם מקבל את היכולת להשפיע על הדין הזה. זה המצווה שהיה שופר. זה מה שאומר, זה מה שאומר נוספת אמת. עכשיו, הדין הכללי הזה, שהוא דין על כל בני עולם, כל בני אדם עוברים לפניו כבני מרון, הוא דין שבעיקרו הוא יום שמחה. אנחנו יודעים שעוד שנה הוא יום חג, הוא יום שמחה. סיבה היחידה שלא אומרים עליה זה כי בכל אופן יש שם גם דין, כי זה חיים ספרי ניסים פתוחים. אבל בעיקרון זה יום שמחה. אומרים שהחיינו, אוכלים מאכלים, ולבוש בדרך כמובן וכו'. מה זה השמחה הזאת יחד עם הדין? ראיתי פעם אחד בספרי החסידות, זה הגד מאוד קצר, ניסיתי קצת לפתח אותו, הוא קישר את הפרשה הזאת לפרשה של שר המשקיעים ושר העושים אצל פרעה. אומרים שיש פרשה של הרמב"ן על ראש שנה, שם פורסם, אתם מבינים שם הרבה הלכות, הרבה עקרונות, הרמב"ן מנסה לאתר בתורה עצמה שראש שנה זה יום דין. בתורה הרי יש שני דינים, יש יום תרועה וזיכרון תרועה. בפרשת לימור כתוב זיכרון תרועה, גברי כ"ג, בפרשת קורבנות המשנה, במדבר כ"ט, כתוב יום תרועה. לא כתוב דין. והרמב"ן מנסה לפענח את הקוד הזה. הרמב"ן אומר שזיכרון מתקשר לדין. הביטוי זיכרון מתקשר לדין. כך אומר הרמב"ן. אחת הראיות לעניין הזה, זה מהפרשה של שר המשקים. שם כתוב שיוסף מבקש את שר המשקים שיזכור אותו, שהוא יצא החוצה מבית האסורים. וכתוב בסוף פרשת וישב, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחר. מה זה ולא זכר וישכחר? למה צריך לכתוב ולא זכר או וישכחר? אלא מה? מה שיוסף מבקש שם משר המשקים זה משפט כזה. ביטוי זיכרון קשור למשפט, כי מערכת המשפט היא בנויה על דברים שקרו בעבר, וצריכים להבין את המשפט, את כל הזיכרונות. על סמך כל הזיכרונות עושים משפט. או גוללים חסד, כמו שאחשוורוש גומל למרדכי, או מענישים. יוסף מבקש את שר המשקים לגשת לפרקליטות את פרעה, אם היה שם פרקליטות, ולהוציא את התיק שלו, ומבקש בשבילו משפט חוזר, הוא אומר, אני יושב פה בבית האסורים, ואני לא עבד את החפי. הוא כיפה אותם אותי פה במשמר בית הסתם האסורים, סתם בית הסוהר, לא עשיתי שום דבר. אני נוקש ממך, עשיתי לך טובה, בחר לך את החלום טוב, תיגע את הפרקליטות, תבקש משפט חוזר בשביל יוסף העברי. הפסוק אומר, זה לא זכר, אמרו שהוא לא עשה את מה שהוא ביקש ממנו, ובכלל הוא שכח אותו. שכח יפה, שכח טוב כבן אדם בכלל, כאילו בפן האנושי. זה לא זכר עכשיו. עכשיו, מה קורה שם? בימולדת של פרעה מוצאים את כולם. היה מקובל שבעמים הקדמונים, ביום ההולדת, משחררים את העשירים. משחררים את כל העשירים. כל האסירים לפני שהם יוצאים לחופשי, הם הולכים לחתום, לתת תודה רבה למלך. שהוא שחרר אותם. כולם עוברים לפניו. ואז, בתוך היום הולדת, והם הולדת יש תלוס גדול של כל העם. המשנה מסכת עבודה זרה קוראת לזה יום גינוסה. כל המלכים בימי ההולדת שלהם עשו, אין חוץ צרמוניה גדולה, חגיגה מאוד גדולה. זה היה ככה גם השלטון הקומוניסטי עשו את זה, והשליטים. ביום ההולדת המאה שלנו, פרו חיים, עשו לו יום הולדת מאה, וכל המאפיות בברית המועצות לשעבר היו צריכים לאחות חלות בצורת מאה. ובכל הרחובות ומשלטים של מאה. היה שם חגיגה שלמה. השליטים בשלטון דיקטטורי, הם עושים עצמם, לפעמים אפילו ממש מקבילים את עצמם לריבונו של עולם, כלומר להביא להם הרבה הבדלות, אבל הם ככה מאדירים את שמם. פרעות הם הולדת גדולה, כי מנהגם של המלכים הקדמונים. הוא מוציא את העשירים, כל העשירים עוברים לפניו, תוך כדי הולדת, אחד, הוא אומר, אז מספר המשקיעים, טוב, הוא אומר, סך הכל הולדת סדר. המשרה עכשיו התפלטה, עושים אותו לתפקיד. טוב, עושים להם, הוא רואה. אה, אני נזכר עכשיו משהו עשה, מה, הוא עוד חי? מה, הוא קיבל רק בצור? יאללה, תקלוט אותו. תוך היום הולדת, שולח אותו לתריין. הקדוש ברוך הוא היום הולדת. אני ראשון ואני אחרון, קרה עם מה שלנו, אין לו התחלה ואין אותו. היום הולדת, היום הולדת של בני אדם, של העולם, לא שעה. ואז כמו שאצל המלכים התלמונים של מלכות התארה, כולם עוברים לפניו, כל בני אדם עוברים לפניו, תמלא לו עוד. ותוך כדי זה שהמלך מפית על כל אחד יש את הדין, כמו ששר המשקיעים שר העובדים. אחד, המלך מסתכל עליו, אומר לו, תגיע לו עוד שנה. אגב, יש לאדמור מסלוני, בספר נתיבות שלום, מסביר שם שהדין זה לא אל העבר. הקדוש ברוך הוא יש לו משימות לשנה הבאה. ואז הוא בוחר מבין בני העולם מי שייך להמשיך את הפרויקט הלאה בשנה הבאה. כמו איזה מנהל מפעל שמפסיק את המפעל קצת, הוא אומר, יש לי עכשיו כמה פרויקטים חדשים, אני בוחר את העובדים שלי לפרויקטים החדשים. כמובן, דבר שהוא בוחר מבין הוותיקים, לראות מי שייך, ומי שלא שייך, מוציא אותו החוצה, ומביא אחרים במקומו. ואנשים, קודם כל הוא מוציא אותם החוצה, ומביא חדשים. היה כאלה של נולדים בשנה. זה לא דין במובן של עונש על העבר, אלא החלטה מי הולך הלאה. זה בעצם שר המשקיעים גם שר האופי. שר המשקיעים חוזר לתפקידו, ושר האופים שולח אותו, אומר לו, אין מה לעשות איתו. אז הוא שולח אותו לקריאה. זה זכות גדולה להתכנס בכלל אל חצר המלך. זה הזכות שזכינו בראש השנה, למרות שאנחנו יודעים שיש דין. למרות שאנחנו יודעים שיש דין, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה את ההזדמנות הזאת להיכנס לפעלתיק של מלך. האמת היא שלא שואלים אותנו, אנחנו רוצים או לא, זה דבר שמתרחש בעל כורחנו, אבל גם בזכות, על הזכות הזאת יש חג. זאת אומרת, בתוך הזכות הזאת יש את העניין של הדין. כשמגיעים ליום כיפור, בעיקרון יום כיפור הוא לא שייך למערכת המשפט. זה הקטע של התשובה שמחוץ למערכת המשפט. אותה תשובה שאמרה הוא נוכל לצלחים לוקח הפרה היא תשובה שישאר בבית הזה עוד שנה. זו תשובה שמשתלבת עם עוד דברים. על עשה, מוכלים לא מיד, הלא תעשה, כן, כמו שראינו, על הלא תעשה, תשובה גדולה, יום כיפורים לחפר וכו'. התשובה של יום כיפורים היא אופציה לצאת בכלל מכל מערכת המשפט. זו התשובה מהעבר. כי בעיקרון, על פי מה שחז"ל מדברים על ראש השנה ביום הכיפורים, הרבה פעמים נראה שיום הכיפורים הוא קצת תפה לראש השנה. לא, החז"ל אומר ככה, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים ביום הכיפורים. הרשעים הגמורים נכתבים ונחתמים הצדיקים הגמורים נכתבים ונחתמים בראש השנה לחיים. הרשעים הגמורים נכתבים ונחתמים בראש שנה לביתה. הבינוניים תלויים ועובדים. מה זה הבינוניים? איך להרחיב את הבינוניים? אני לא יודע. במתמטיקה, 50%, 50% זה מיעוט האנשים. אם זה כמותי, אז רוב האנשים העתיד שלהם נגמר בראש שנה. לפי התפיסה המתמטית. לפי שנה 51% לכל כיוון, אז לא צדיק או ראשה. 50-50 זה מינוס. אז מה לפי הפשט של חז"ל, רק מירוץ מגיעים ליום הכיפורים? אבל ליום הכיפורים זה הרב אומר, מה תשובה הכל? ליחיד, לערבים. אז ברור ככה, שיש פעם שיום הכיפורים הוא בעצם תחיל ראשון. למה? כי הרשעים, הצדיקים, הכל נגמר, ונשארו כמה בינוני בסוף. זה נכון שהדעת והמודעות שלו צריך לחשוב אחרי הראשון, אולי אני בינוני. הסבירות הוא בינוני נמוכה לנו. לא משנה איך נעריך בינוני, אני לא יודע מה זה הביטוי בינוני. אלה כאלה שערכה אחרת בכלל, והבינוני זה לא הבינוני שלנו, זה הבינוני של בעל התניא. שבעל התניא כתב כל ספר התניא על ספרן של בינוני. שם בכלל יש הגדרות אחרות, צדיקים זה משהו מולד בכלל, ורוב האנשים הם בעצם פחות או יותר בינוניים. אם זה לפי בעל התניא, אז הרוב הם בינוניים. אבל אם זה על פי עכשיו, אז אין כמעט בינוניים. ואז יוצא שיום הכיפורים הוא טפל לראש שנה. כי בראש שנה אצל רוב האנשים זה נגמר, ורק מיעוט נשאר יום כיפור. אבל ברור שיש פן אחר ביום הכיפורים. הפן השני של יום הכיפורים זה הסוג השני של התשובה. זה התשובה ששוברת את מסגרות המשפט. אפילו רשע כנראה, שנכתב ונחתם בראש השנה למיטה, אם ביום הכיפורים, וכל הסרט עם התשובה, הוא יעשה תשובה מלאה מהעבר, הגזר דין הזה יקרה. אם באמת הוא יעשה את התשובה תוקפת את המשפט. יש תשובה, זה מה שאומר רבי יוחנן, זו לא תשובה שמקרה את גזר דינו של אדם. הוא לא מדבר פה ראש שנה, אני מבין את זה ראש שנה. בין ראש שנה יום כיפורים, אפילו אם האדם הזה הוא בהגדרה של רשע, שנכתב ונכתב למיטה בראש שנה, אם הוא יעשה תשובה אמיתית, בצד עם התשובה והתחיל זה ביום הכיפורים, התשובה תקרא את גזר דינו. זה הסוג השני של התשובה, כמו שאמרנו, הוא עוקף את המשפט, קובע ומשנה את כל מערכת המשפט. באמת יש פה עניין מאוד עמוק. מזכיר אותו, זה עניין שצריכים לשבת עליו ככה בצורה מאוד מאוד רצינית. ורעיון שנמצא הרבה בקטעים של הצד הכל מבלי, והרב בעמוד התשובה גם אומר את הרעיון הזה. בקטע אחד, בצדות ובעשרות מקומות בכתבים שלו. הרעיון שבעיקרון יש לאדם בחירה חופשית, זה צד אחד שלהם. הרמב"ם דרך אגב כותב שהבחירה חופשית בהלכות תשובה זה אחד מיסודות האמונה. מי שלומד את תורת העיקרי צריך לנסות להבין למה הרמב"ם לא שם את זה בין היסודות של עיקרי האמונה, אבל זה שיעור אחר. הרמב"ם אומר שזה יסוד התורה. בחירה חופשית שיש לאדם בלי בחירה חופשית, אין מצוות. אי אפשר לצוות רובוטים. אם האדם יש בחירה חופשית, יש לו את האפשרות לעבור על המצווה, אפשר לצוות אותו לעשות. אבל אם אין לו בחירה חופשית, אנחנו מצפים, אין לו תוכנת. אם הוא תוכנת לעשות את זה, אז הוא יעשה, אם הוא לא תוכנת, הוא לא יעשה. ברור שהבחירה החופשית זה יסוד מושג, סליחה, לכל התורה, וכל השיטות הפילוסופיות הדטרמיניסטיות, ששאלו את הבחירה החופשית, הן כופרות ביסוד של כל התורה. זה ברור מה לכל ספק. אבל יש גם, מעבר ליסוד של הבחירה החופשית, יש יסוד שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל המציאות, הוא נותן כוח לבני אדם, הוא מאפשר לבני אדם, וגם כשאדם חוטא, בעיקרון, אם השם היה רוצה, הוא היה מתערב ומונע ולא חוטא. אז כביכול, קשה להגיד את זה, אבל קצת לא קורה את זה לפעמות, כביכול, הקדוש ברוך הוא גם יש לו איזה חלק את העניין. הוא נתן לבן אדם חיים, שהוא חטא. הרי כל רגע השם, אתה חייב כולם, אנחנו לא מתפילה כל בוקר. אז הוא נתן לו חיים, ובזכות החיים האלה הוא לא חטא. אז יש איזו נקודה פנימית, שהקדוש ברוך הוא גם חלק כן, ההנהגה העליונה שמפעילה את כל המציאות, היא גם מציאה את החוטא לחטוף. מבחינתנו זה לא רלוונטי, נקודה, מבחינתנו שהיא קיימת. אומר הרב, לראות התשובה, בפרק ט"ז, פסקה א', אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם המטה. דבר ראשון, יסוד התשובה, אתה אומר, זה שאתה לוקח אחריות המטה. בעולם שלנו זה לא פשוט. הרבה אנשים מנסים להתחמק מאחריות, בכל המישורים, גם אנשים דתיים. נוסעים לחפש כל מיני פטנטים בשביל להכריע הכרעות בחיים שלהם, וכמה לא לקחת אחריות. יש כאלה שרוצים שהרב יכריע להם בכל דבר בעניין, יש כאלה שרוצים, כמו שמחליטים חתנים איזה מחורה, לבדוק את הפינה הזאת של השמות, לראות אם זה מתאים, יש כאלה שמחליטים על פי טעויות בכתובה אם להתגרש או לא, יש כאלה שמחפשים במזוזות, כן, הבעיה היא, הוא נהיה חולה, זה היה מזוזה. אולי המזוזה זה סימפטום לאיזה מחלה בלב, יש לו איזה בעיה שצריך להתקל בתוכו, לא, המזוזה, גם המזוזה הוא נהיה חולה. זה היה רפא, אדם עושה הכל, כולם אחראים חוץ ממנו. אז זה אדם, אדם שעומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתוודה, ביום כיפור נעשה את זה הרבה פעמים, דבר ראשון, האדם יקבל אחריות על כל מה שהוא עשה בשנה האחרונה. שום דבר, הוא לא מתחמק בשום דבר. מי שעומד לפני השם בצורה אמיתית, כמו דוד המלך, שמיד כשנתן הנביא בא אליו, מספר לו סיפור כבשת הרש, שהוא אומר חטאתי לשם. והוא כמובן בעצה של יהודה שאמר צדקה ממנה. ומיד הודעה. הוידור היא ביטוי של הודעה. זה דבר ראשון. אחד מהיסודות של התשובה המחשבתו של האדם הוא קראת האחריות של האדם על מעשיו שבא מתוך אמונה הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הביטוי המחובר למצוות התשובה שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להשימו על החטא לתוצותיו כי אותו בעצמו. אדם לא מורח בשום דבר ולא מאשים אף אחד. לא כמו האדם הראשון שאמר האישה אשמה. לא אני. זה דבר ראשון. אחרי שאדם מגיע להכרה הבהירה הזאת, אומר הרב, ואחרי הידיעה, הבהירה, הננו יכולים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם בחופשו, וגם לאי בחירתו בחופשו. אם האדם מקבל את עצמו אחריות, אפשר גם להבין שיש איזו נקודה פנימית שלא, שבאמת יכולה להביא אותנו להשקפה ש... האדם לא בדיוק היה לו בחירה חופשית. והדברים נמשכים מכל הזמנים שבהוויה. יש באמת דברים שהם לא בשלטו של האדם. אך כל זמן שלא שב האדם יחידו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא נמח תחת הסרט של בחירתו והאשמה של כל מעשה. אחרי שאדם התוודה ושב בתשובה, אומר הרב, אז הוא יכול... אפשר גם להכיר את העובדה שיש גם קצת שמי בחירה. ואז, הרב אומר דבר מאוד, מאוד עמוק, שברגע שהאדם מגיע להכרה שיש גם קצת שמי בחירה, הרע יכול להסתלק ממנו. אומר, הצד הטוב כולו קשור עם חופשתו של האדם. חופשי אותה מידה שתוכן התשובה מתגבר, והצד הרע שבמעשה, הולך וניתק לרשות הבחירה החופשית שלו ונמסר לרשות העליון ששם כולו טוב. אם האדם הגיע להכרה שהוא חטא והוא אחראי, אחרי שהוא הגיע להכרה הזאת כביכול החלק הטוב של מעצר נשאר איתו והקדוש ברוך הוא לוקח אליו את החלק הרע. הוא אומר באמת אני הרי נתתי לו את הכוח אז אני לוקח את הכל אליי. ואז מה קורה? התשובה הופכת את הזדונות או לשגבות או לזכונות. באותו רגע, הקדוש ברוך הוא לוקח את החלק הרע אליו, אז מבינה, מתברר שחלק הרע הזה הוא בא מהשם, מהשם בית באים רק דברים טובים. ואז אותה עבירה הופכת להיות משומנות לדחיפה חיובית קדימה. יש פה דבר שאני לא ממש רוצה, אבל יש הרבה מה להתעסק איתו. שאלה מאוד מאוד מורכבת, פילוסופית, מאוד מאוד עמוקה. של שני הפכים שמתאחדים, ואחר כך יש פה הרבה מה להתפתח בעניין. בכל אופן, זה הכוח של יום כיפור. זה הכוח של יום כיפור שמסוגל להביא לתשובה כזאת שתהפוך את הזדונות, כמו שאמרנו, תשובה מהווה אפילו לזכויות, וזה דבר שניתן לעם ישראל במיוחד. ראש השנה, כמו שאמרנו, שייך לכל באי עולם. יום כיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם, עליכם די כך. מכל חטאותיכם, רק לעם ישראל. עם ישראל קיבל את הסוד. שאומות העולם לא קיבלו. אומות העולם, הדין שלהם, ודין, אם יש שם תשובה, התשובה היא בתוך מערכת המשפט. עם ישראל קיבל אופציה לתשובה שתעקוף את כל המערכות. וזו באמת תשובה שהיא, כמו שהרמב"ם אומר, זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. ותשובה, על פי זה אפשר גם להבין את היסוד של שיטת רבי, שיצומו של יום מחפר, אבל זה כבר עוד שלב. צריכים להתאמץ לשיטה אחת של רבי, שמדבר שיצומו של יום מחפר אפילו לשינם שווים. יש פה איזה יסוד כזה, בכלל, שעוקב את המשפט, אבל זה בריבוע של הריבוע. ואלה תשובה, גם אתה משהו. רבי אומר שיום כיפור יכול לחפר בלי תשובה. וזה משהו כזה בכלל שמחוץ בכלל להשגה שלנו. אין משפט בשום דבר, אסור. כאילו לא יודעת שכלום מעלה כלום. איזה מעובדה שהוא נמצא ביום כיפור באיזושהי צורה. יש לו איזה חיבור ליום כיפור. ויחד עם התשובה של כלל ישראל, שעם ישראל כולו שם בתשובה, הוא שם יחד עם כולם. באמת, ברוך השם, השנה יהיו יותר יהודים בבית כנסת ביום כיפור. כבר בראש השנה יש סקרים שמספר מוכפלים כמעט מוכפל. ביום כיפור אומרים שיהיה המון המון. אני חבר בלבוד סוהר, אנחנו מארגנים עניינים לאנשים חילונים בארץ. יש אנשים חילונים שלא נעים להם להיכנס לבית כנסת. הם לא מעניינים, אין להם מקום. לא אוהבים שאנשים עוזרים להם. אנשים די משכילים ודי זה, ויש בתי כנסת שאין מקום, אז החלטנו לפני כמה שנים לעשות מעניינים לאנשים חילונים שאין להם בית כנסת קבוע. מי שיש לו בית כנסת, שאין בית כנסת, מי שאין לו. זה מתנ"סים, מקומות כאלה, כמובן מניין, לפי הלכה. דברים לחוד, נשים לחוד, יש תמיד רב, כמה בחורים שמאזינים שם את התפילה, חצבה גדולה, אז אנחנו ישיבות שיוצאים מהישיבות בשביל להיות במניין כזה. השנה יש לנו בדיוק כפול, בשנה שעברה, בדיוק כפול. יש קרוב ל-2,000 מניינים בכל רחבי הארץ, וזה דבר, גם עם ישראל מתקדם, יש תולים את זה במלחמה של הקיץ האחרון, זה על דרך הנגלה, יש אומרים שבכלל, יש התקרבות יותר גדולה לשמירת תורה ומצוות. ברוך השם, הגאולה הרוחנית שאנחנו מטפלים לה, היא מתקדמת, שבעזרת השם, מקווה שיום הכיפורים הזה, יחד עם התפילות של כל אחד ואחד מאיתנו, שיכולות כמובן להועיל לכלל, יש בליקוטי הלכות של רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן מברסלב, בראש שנה, הוא מסביר את המשנה, בתוך שנה שהיחיד מוציא את הרבים לידי חובה. זאת אומרת, קריאת השופר של היחיד, שהוא עושה אותה מכל הלב, מוציא את הרבים, הפירוש של יחד עם הקריאה הזאת יכול לדחוק את הרבים. זה טועף במציאות. כמובן שכל תפילה של כל אחד ואחד מאיתנו יכולה גם להעלות את עם ישראל כולו, וזאת השם תזכה כולנו לגאולה שלנו.
ורצון באמת שנרבה בשוחד בתפילה בתשובה ובדקה בעמים הללו בשוש ורבע אנחנו חוזרים בשבילנו.